ספר מרתק, אני מוכרח לומר, הגיע אליי בימים אלה, אל תיבהלו מהשם, המוות והפילוסופיה של ההלכה. האורך של הספר הוא פרופסור אבינועם רוזנק, מרצה בכיר בחוג למחשבת ישראל שבאוניברסיטה העברית ובמרכז מלטון לחינוך יהודי שבבית הספר לחינוך על שם סימור פוקס באוניברסיטה העברית, וגם מופקד על הקתדרה לחינוך יהודי על שם מנדל. בקיצור, מכון ון ליר, והמחקרים של פרופסור רוזנק עוסקים בתחום הפילוסופיה של ההלכה. שלום רב, שלום רב אבינועם רוזנק.
שלום שלום.
המוות זה נושא מפחיד קצת, לא?
המוות, אני חושב זה נושא, אחד מהנושאים הכי מרסקים שיש.
נכון.
וכשחושבים על זה, אני אצטט ספר מאוד מפורסם של ארנס בקר, הכחשת המוות, שיצא בשנות ה-70 במאה ה-20, ושם הוא מתאר, כמו רבים לפניו, אבל הוא עשה שם עבודה נפלאה, כיצד כל התרבות שאנחנו מכירים, זה שיחה שלנו עם עצמנו, עם חרדת המוות שלנו, וחוסר היכולת שלנו להאמין שהדבר הזה ייגמר, וכיצד הניסיונות שלנו ליצור תרבות וליצור את הנצח, ולחשוב את כל המחשבות התרבותיות והיצירות הגדולות שאנחנו מחוללים, שיחה שלנו שמנסה למנוע את ה, את ה, את ההנחה שכאילו אנחנו נעלם, אי אפשר שנעלם.
נכון, מאוד מעניין. וההלכה מנסה להתמודד עם זה, מה?
ההלכה היא מערכת מאוד משוכללת שמלווה חיים יהודיים. חיים יהודיים, יש בני אדם ויש רגשות, ואנחנו חווים את החיים כפי שהם באמת, ויש מוות. והיא מלווה אותנו, היא נותנת לנו רפלקציה על החיים ועל המוות, ולא יכול להיות ש, איך נקרא לזה, ליבה עם כל כך הרבה אנרגיה כמו מוות וחיים לא תקבל, שהדבר הזה לא יקבל ביטוי גם בתוך עולם ההלכה, גם כאשר מדברים על החיים וגם כאשר מדברים על המוות.
הספר שלך הוא למעשה ספר של מאמרים מרתקים, צריך לומר, התייחסויות שונות שמתייחסות לרמב״ם ולחזל וכולי. דווקא אני בחרתי, ולא כי אנחנו, לא כי אתה עורך ולא כי אני מראה אותך, אלא כי הנושא באמת מאוד מעניין אותי. אתה יודע, אפשר היה על כל מאמר פה, אפשר היה לדון שעות, ואני בחרתי דווקא במאמר שלך, הנה אני מפתיע אותך אבינועם. ואתה מנסה לבנות נושא שמאוד מאוד קרוב אליי, ונדמה לי שקרוב להרבה מאוד אנשים, ואתה גם איכשהו נוגע ממש בפתיח של הספר, אתה נוגע בסוגיה הזאת של החרדה מפני המוות. הרי בסופו של דבר כולנו חרדים מהמוות, שהוא משהו לא ברור ולא מודע. החיים קשים, לא פשוטים, מסובכים, אבל אתה יודע, עם חלק מהמציאות שלנו אנחנו יודעים להתמודד איתם, עם המוות אנחנו לא מתמודדים, ואתה מדבר על החרדה, אתה כותב על דגמים של חרדה נוכח המוות והקשרם ההלכתי, ואני רוצה לבדוק איתך משפט מאוד מעניין שאתה כותב במאמר הזה, על החרדות המופיעות אצל חזל, ואתה כותב שהחרדות הן רב גוניות. ואני שואל את עצמי, האם מה שהטריד את חזל הוא בעצם מה שמטריד גם אותנו היום, או שהייתה גישה או תפיסה שונה?
טוב, זו שאלה באמת שפותחת סמינר שלם. דבר ראשון, חז"ל נמצאים בתוך מרחב דתי. אז הנחות היסוד שלהם זה שיש את העולם הזה ויש את העולם הבא. יש תפיסה של הנשמה שנשארת אחרי המוות, אבל למרות שאנחנו נמצאים בתוך עולם חילוני, במובנים רבים, הנחות היסוד הללו לגבי חוסר, אין קבלה אמיתית או מוחלטת שהאדם נעלם אחרי מותו, או שהכל נעלם. יש חרדה מההיעלמות. הרבה מאוד דברים מאוד דומים, למרות שהעולם הדתי של חז"ל והעולם החילוני שלנו, אלה עולמות שונים מאוד. אז באמת בתוך המאמר הזה שציינת, אני מדבר על כמה וכמה חרדות. למשל, החרדה מהמשפט, שזה כמובן יכולה להיות חרדה רק כאשר אתה מניח שיש איזשהו משפט שיש, שאתה צריך להתייצב בפני מישהו אחרי מותך.
איזה שהם אוזניים ששולחים אותך או לגיהנום או לגן העדן, נכון?
נכון.
אנחנו מכירים את הציורים בנצרות, כמובן, מיכלאנג'לו, יום הדין וכו'.
נכון, הדבר הזה קיבל גם ביטויים מחקריים מאוד מרתקים. לגבי איך, מה התפקיד של הציורים הללו והתמונות הללו, כיצד הם מעצבים את החיים שלנו. אבל יש למשל חרדות שהן חרדות שאנחנו מכירים אותן מהחיים שלנו. למשל, החרדה של איבוד שליטה. החרדה מהזקנה, מהזקנה המנבלת, מחוסר היכולת של האדם לשלוט בחייו. מה יקרה ברגע האחרון ואיך אני אראה? עד כמה הרגעים האחרונים של החיים שלנו הם חיים שממסגרים ומספרים את כל סיפור חיינו, וכך אנחנו מאבדים את כל הביוגרפיה שהצלחנו להחזיק בצורה של שליטה וכבוד ואסתטיקה לאורך כל החיים. אלה חרדות אמיתיות שאנחנו מכירים אותן גם בחז"ל, אנחנו מכירים אותן גם אצלנו. החרדה בין מעברים, כן, אנחנו, מה בדיוק מפחיד אותנו במוות? האם מה שמפחיד אותנו במוות זה שאנחנו נעלם ופתאום נהיה לא כלום, דבר שאנחנו לא יכולים לעלות על דעתנו, או שבעצם מה שמפחיד אותנו זה מה המשמעות של לעבור מחיים למוות, ממצב אחד למצב שני? האם זה כואב?
שנדמה לי שחוץ מהדרוזים אף אחד לא פתר את זה בצורה זו או אחרת, אם אני חושב על זה. אני רוצה לקחת אותך במאמר שלך דווקא לדוגמה נפלאה שאתה נותן. תשמע, אנחנו מסכימים, פרופסור אבינועם רוזנק, שמשה רבנו היה אולי הגדול מכולם, ומסתבר שגם הוא חרד מהמוות, אבל אלוהים מרגיע אותו ואומר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אבל משה, אתה כותב, אינו מוותר. באמת הוא מדבר, אולי בזקנתי חטאתי, וזה מתחבר באמת לשאלה הקודמת שדנו בה. יש עונש, אם זה כואב, מה משמעות החטא, מה משמעות כמובן, ואלוהים מסתבר מאוד מאוד מתקשח, והוא ממש נכנס לוויכוח, וזה ויכוח, אני לא הייתי ער, עד שקראתי את המאמר שלך כבר הרבה זמן, לא הייתי ער לוויכוח הכל כך קשה בין משה לאלוהים על, על, על מותו הקרב. זה פשוט מדהים.
אני חייב לומר שבאמת מדרשי חז"ל שעוקבים אחרי משה רבינו הם מדרשים מופלאים. הם ממש משוחחים עם, עם, עם שלבי קבלת המוות שאנחנו מכירים מהמחקר. ובמקרה של משה רבינו, אם אני חוזר חזרה לארנסט בקר, אנחנו יכולים לראות מישהו שלא רק חרד מהמוות, הוא פשוט טוען שלא יכול להיות שהוא יהיה חלק מהמוות. הוא גדול מדי, הוא חזק מדי, הוא מוצלח מדי, הוא שלט יותר מדי בחייו ובחיי אנשים אחרים. אדם שנגע בשמי מרום והיה בשיחה ישירה מול הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שהוא ימות. זו החוויה העמוקה של היצור הפסיכופיזי שיש לו גם את הנשמה וגם את הגוף, שלא מוכן להכיל על עצמו את הדין שיש לכל האנשים, או יותר נכון לכל היצורים מסביב. משה הוא הגדול שבכולם, עם הכוחות, עם כל הכוחות שיש בידיו, וחז"ל מעצבים פה דיאלוג שמייצג את האדם האולטימטיבי שעומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר לו, על כל היצורים בעולם יש את דין המוות, עליי זה לא יכול להיות. והוא יוצא במלחמת חורמה עם כל האמצעים שיש בידו, והקדוש ברוך הוא לא מצליח ליטול את חייו. יש כאן מאבק בין איזה שני טיטנים שלא מוכנים לוותר. ואחד הדברים היפים שיש במדרש הזה זה שהקדוש ברוך הוא לאט לאט מחנך את משה רבינו לקבל את המוות, ובסופו של דבר, אחרי שהוא מבין שאם הוא ימשיך לחיות הוא יאבד את כבודו, הוא יאבד את מעמדו, הוא יאבד את, הוא יראה את התלמידים קמים עליו, הוא יראה את העם זונח אותו. ואז האדם בשלב של זקנה ובשלב של תשישות מוצא את עצמו מברך על המוות, ומוכן להיכנס אל המוות, ומתפייס, ומסוגל סוף סוף להפנות את פניו לחברה ולהיפרד ממנה.
ואם לשפוט, פרופסור רוזנק, מהדיון של הקדוש ברוך הוא עם המלאך, אז מסתבר שגם הנושא הזה של גרגול נשמות מאוד מאוד חזק בעולם היהודי, כי זאת ליבת, אתה כותב, תשובתו של הקדוש ברוך הוא למלאך, זה ליבת המחשבה ההלכתית, כי הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, עולם שאני מכניסך בו יפה יהיה לך ממה שהידר בו, משעה שיצרתיך, לא יצרתיך אלא לטיפה הזו. זאת אומרת, למאזינים שלנו שאולי לא, זה קשה, אתה יודע, לשמוע ככה ברדיו משפטים מן הזוג הזה, אבל אתה מבין מיד שמה שעשית היום בחיים, זה אגב מחשבה בודהיסטית מאוד ברורה, מה שעשית בחיים האלה, בחיים הבאים, זה יהיה הרבה יותר מוצלח. ורק נסכם את שיחתנו דווקא מתוך המאמר הנפלא שלך ובהירוס.
אפשר רק שנייה להעיר?
כן, כן, בטח, בוודאי.
אני מבין את מה שאתה אמרת בצורה קצת אחרת.
אוקיי, אוקיי.
המשפט שאתה אמרת הוא באמת אחד המשפטים הנפלאים שאני חושב, אולי אני אוהב אותו בצורה העמוקה ביותר מכל הספר. המאבק הגדול של העולם היהודי זה מול העולם המערבי, או יותר נכון, העולם הפילוסופי שעושה הפרדה מוחלטת בין גוף לנפש. וההפרדה הזאת בין גוף לנפש היא הפרדה שמוצאת אותה לאורך כל תולדות הפילוסופיה הקלאסית, והמסקנה שלה עדיף המוות מהחיים. ואז מגיע מדרש חזל יפהפה, מדרש תנחום הפקודי, ושם חזל ממחיזים את הפגישה של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, כאשר הנשמה מבקשת באינטואיציה הפילוסופית, רק אל תכניס אותי לתוך העולם. ושם, הקדוש ברוך הוא באותו מדרש ובאותו משפט שאתה ציטטת מקודם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חביבי, לא הבנת. בשמיים, סבבה, הכל טוב. אבל בסופו של דבר, יש רק דבר אחד שהוא משמעותי בעולם. לעשות טוב ולא לעשות רע. זה הדבר היחיד, האתיקה, המוסר. זה הדבר המרכזי, ולא ידיעת האמת שהנשמה חסרת הגוף מסוגלת להשיג
בסופו של דבר. כן, כן.
ובסופו של דבר לא יצרתיך אלא לטיפה זו, והחיים בעולם הזה הם הסיפור האמיתי. מה שהופך את החיים לחגיגה אחת גדולה של תביעה וחובה מוסרית מצד אחד ובצד שני, זה מעצים את חרדת המוות.
אני שמח מאוד שהצלחתי לגלות או להביא ברעיון הקצר הזה על ספרך אבינועם, פרופסור אבינועם רוזנק, הפילוסופיה של, מתוך הפילוסופיה של ההלכה, המוות והפילוסופיה של ההלכה, הוצאת מגנס, חשוב מאוד לומר, הוצאת מגנס, וספר פשוט מרתק. וכמובן בהמשך אתה דן בסוגיית ההתאבדות ועוד סוגיות אחרות, ובכלל הספר צריך לומר משובח ומרתק, תענוג גדול למרות שמדובר
ותודה רבה לכל במוות. הכותבים
כן,
מדובר בקובץ מאמרים, לא כולם שלי כמובן,
נכון,
ואני מודה באמת למכון ון ליר שאפשר את כל זה.
המוות והפילוסופיה של ההלכה, הוצאת מגנס, פרופסור אבינועם רוזנק, תודה על השיחה הזאת, תודה רבה.
תודה רבה, רבה.